שלום, היום נדבר על ספר שופטים, אחד מהספרים הכי מרתקים בתנ״ך כולו. אז ממה מורכב ספר שופטים? ספר שופטים יש בו סך הכל 21 פרקים, והמבנה שלו הוא מרתק. בתחילת ספר שופטים, בשני הפרקים הראשונים, יש לנו בהתחלה תיאור היסטורי של התקופה של יהושע. קצת חוזרים על דברים שמופיעים בסוף ספר יהושע. אומנם הספר מתחיל במילים ויהי אחרי מות יהושע, אבל עדיין יש לנו סיפור של דברים מתקופת יהושע, ולאחר מכן פרק ב' הוא הפרק החשוב ביותר בספר שופטים. הוא מתאר לנו את כל המנגנון שיחזור שוב ושוב בספר שופטים. ספר שופטים זה תקופה שיש בה בעם הרבה פילוג בין השבטים והרבה עבודה זרה. העם חוטא והקדוש ברוך הוא מעניש את העם בשיעבוד. לאחר השיעבוד יש זעקה וחזרה בתשובה. העם קורא להשם שייתן לו ישועה. ובאמת הקדוש ברוך הוא מוליד מושיע. למושיע הזה קוראים שופט. השופט הוא מנהיג כריזמטי. לא איזה בן של שושלת מפוארת, אחד שקם משום מקום, מנהיג טבעי, שהולך ומושיע את ישראל בקרב כנגד אויביהם, ולאחר מכן הארץ שוקטת ויש תקופה של שלווה. התקופה של שלווה מולידה בתורה חטא מחדש, והסבב מתחיל כולו לחזור אחרי החטא, יש עוד פעם שיעבוד, זעקה, שופט, שקט וחטא מחדש. זה כל המבנה של ספר שופטים. יש לנו בספר שופטים את המבנה הזה במשך 12 פעמים, כלומר יש לנו 13 שופטים שמוזכרים בספר, ו-12 פעמים רואים את המחזוריות הזאת. אז זה מה שיש לנו בפרק א' ב', ואחר מכן, אחרי בפרק ג', יש לנו סקירה ארוכה מאוד של תקופת השופטים. תקופת השופטים שמופיעה בספר שופטים נמשכת בערך 350 שנה, פחות או יותר. היא מתחילה עם שופט קדום מאוד משבט יהודה בשם עתניאל בן כנז, חתנו, ואולי אחיו של כלב בן יפונה, ומסתיימת השופט האחרון שמוזכר בספר שלנו, בעריכות הוא שמשון הגיבור, שהוא מפורסם מאוד. לאחר מכן, בסוף הספר יש חטיבה שמספרת לנו שני סיפורים נוראים וקשים מאוד, שלא מופיעים בסדר כרונולוגי. כלומר, בספר שופטים יש תופעה מעניינת. בין פרק א', מהתחלת הספר ועד שמשון הגיבור, אנחנו מופיעים, הכל מופיע בסדר כרונולוגי, אבל בסוף הספר יש לנו שני סיפורים, אחד זה פסל מיכה, והשני זה הסיפור הקשה מאוד של פילגש בגבעה, שהם היו בתחילת תקופת השופטים. יש לנו כמה רמזים בהם שהם היו בתחילת תקופת השופטים. למשל, סביב פסל מיכה אנחנו רואים שעדיין השבט דן מחפש מקום להתיישב בו, וזה היה בתחילת תקופת השופטים. ובסיפור פילגש בגבעה אנחנו רואים שעדיין חי פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כך שזה כמובן היה גם בתחילת התקופה. הסיפורים הללו שאני רוצה להתחיל מהם, למרות שהם בסוף, הם מסמלים את התקופה הכי הכי קשה וירודה מוסרית, דתית, רוחנית, חברתית שידע העם. שני הסיפורים הללו, גם של מיכה וגם של פלגש בגבעה, מלאים בעיוותים חברתיים יוצא דופן. כמובן הנורא שביניהם, סיפור הפילגש בגבעה שגורם למלחמת אחים, מספר על אישה שנאנסה באכזריות על ידי בני שבט בנימין, ואחר כך על מלחמת האחים הקשה בשבט הזה כדי להחזיר את השלום והצדק לישראל, שגם בעצמם אז לא היו במצב כל כך טוב. יש פסוק, מוטיב חוזר בפרקים הללו האחרונים של הספר, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זו תקופה מאוד קשה ומורכבת, שבמהלכה כל אחד עושה כהבנתו, אין שלטון מסודר, אין חוק ומוסר. בואו נחזור שנייה אחת לשופטים אבל עצמם, שמתוארים לנו אחרי לפרק ג', אמרנו מי ימי עתניאל בן כנז ועד שמשון הגיבור. מה אנחנו יודעים על השופטים הללו? קודם כל, כל אחד מהם, אלו שמספרים עליהם בעריכות, הוא עולם ומלואו. באמת אלו דמויות ייחודיות שהסיפור שלהם הוא מקסים, כל כך כיף ללמוד את ספר שופטים בגלל זה. כי כל דמות היא מרתקת ומיוחדת מצד עצמה, כל אחד מביא את הקריזמה האישית שלו, את התכונות המיוחדות שלו, אבל יש כמה דברים מאפיינים שמשותפים לכולם. כולם הם מגיעים מרקע סך הכל לא כל כך אריסטוקרטי, זה לא בני מלכים או בני אנשים חשובים או ראשי שבטים, אלו אנשים רגילים. גדעון, אחד מחשובי השופטים, היה חובט חיטים בגת. איש פשוט שעושה מעשה פשוט, בסדר, הוא גם מדבר בהתחלה כאיש פשוט. כמובן, המפורסם מכולם שהיה איש פשוט שבפשוטים, יפתח, שהוא היה בן אישה אחרת, הוא ממש היה עם חבורה של ריקים ופוחזים. מה אנחנו יכולים ללמוד עוד על השופטים הללו? אפשר לשים לב שבמשך 350 שנה של תקופת השופטים, השופטים שהגיעו אלינו היו מכל שבטי ישראל כמעט. באמת, יש לנו שופטים מכל השבטים, חוץ משלושה. אין לנו שופט מגד וראובן, שזה די ברור, כי הם בעבר הירדן המזרחי, איך הם יכולים להניג את העם. וגם אין לנו שופט משבט אשר, שגם את זה אפשר להבין, מכיוון ששבט אשר היה באמת ממש בקצה הצפוני מערבי, נחלתו בקצה הצפוני מערבי של ארץ ישראל, ויהיה קשה מאוד להניג את העם ממקום כזה מרוחק, אף על פי ששבט אשר בהחלט מוזכר בספר שופטים כמי שלוקח חלק במלחמות, הוא מצטרף לגדעון, למלחמת גדעון, משתתף בה ולוקח בה חלק ומוזכר לטובה. יש בשופטים כמה דמויות שאי אפשר שלא להזכיר אותם. אז השופט הראשון, עתניאל בן קנז, הוא מיוחד מאוד, כי הוא כבר מופיע בספר יהושע כחתנו של כלב בן יפונה. אנחנו לא יודעים עליו הרבה, אבל אנחנו בהחלט יודעים שהוא פתח תקופה. אחר כך יש לנו שופטים מדהימים. אחריו מגיע אהוד בן גרה. אהוד בן גרה הוא הורג את מלך מואב, את עגלון מלך מואב, בדרך מאוד מתוחכמת ומיוחדת, ורואים את התעוזה האדירה שהייתה לו, את הניצול של החסרונות שלו, שהוא היה איתר יד ימין, כלומר הוא השתמש בעובדה שהוא היה דווקא שמאלי. אחר כך יש לנו כמובן את השופטת המיוחדת ביותר, שהיא נעזרת בברק משבט נפתלי, והיא כמובן דבורה הנביאה. מה כל כך מיוחד בה? דבורה היא מקיימת שלושה תפקידים במקביל. מצד אחד היא השופטת, המושיעה של ישראל, וכאן חשוב לשים לב, שופט, אין הכוונה אדם שעומד בדין, שעומד בראש הרכב משפטי, אלא מושיע, מנהיג קריזמטי של העם, שהוא בעיקר מנהיג צבאי ולאומי. אבל דבורה היא דווקא הייתה גם שופטת במובן הזה. היא הייתה לא רק מנהיגה, אלא ישבה תחת התומר דבורה, ועשתה דין בישראל, ממש דין ומשפט. יש לזה כל מיני משמעויות הלכתיות שלומדים מזה. איך יכול להיות שאישה תהיה דיינת וכדומה, אבל זה לא הנושא שלנו. בנוסף, דבורה היא נביאה. כתוב עליה דבורה הנביאה. כלומר, באדם אחד נכנסו המון תפקידים. גם שופטת, גם נביאה, גם סוג של אישה שעומדת בראש בית הדין, וכל זה דווקא בתוך היוצא דופן שהיא כמובן אישה. יש לנו עוד כמה שופטים שבאמת אי אפשר להתעלם מהם. אולי זה שזכה לתהילה הרבה ביותר בקרב העם היה גדעון. בפרק ח' בספר שופטים מסופר לנו שהעם אומר לגדעון, בוא תמלוך עלינו. פעם ראשונה שמוזכר בהיסטוריה היהודית רעיון המלוכה. וגדעון בצדיקותו והנבטנותו הגדולה אומר, לא אני אמלוך עליכם, לא בני אמלוך עליכם, השם ימלוך עליכם. כלומר, גדעון מתנגד למלוכה וכבר מעמיד לנו אידיאל גדול ואומר, תדע לך, מלך הוא במקום הקדוש ברוך הוא. יש לנו כבר מלך והוא הקדוש ברוך הוא, וכך באמת שעם ישראל מבקש מלוכה. אחר כך בספר שמואל, משמואל הנביא, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו, את הקדוש ברוך הוא. ואם כן, אז גדעון מצליח להגיע לקריזמה מאוד גבוהה בקרב העם, אבל הבן שלו אבימלך רוצח את 70 אחיו ועושה המון צרות. יש לנו שם את משל התד הנפלא של יותם, אחיו הקטון של אבימלך. ולאחר מכן אנחנו מגיעים לעוד כמה שופטים מרתקים. אחד מהם, מהמפורסמים שבהם, הוא באמת יפתח. בספר שופטים בפרק י' א', יפתח נותן נאום מדהים למלך המון. והוא מספר לו את ההיסטוריה היהודית. באמת, זה אפשר להגיד מאסטרפיס של התנ"ך. מי שלומד את זה וקורא את זה רואה איזה חוכמה, איזה תבונת חיים, איזה עומק היסטורי ולאומי, תודעה לאומית מפותחת, הייתה לאדם שמגיע מחבורה של ריקים ופוחזים, כמו יפתח, אבל מצד שני אותו יפתח הוא זה שמקריב את ביתו קורבן, בגלל שהוא נדר נדר. בסדר, הוא עושה מעשים פסולים על פי התורה, כמו שמשתקף הרבה פעמים בספר שופטים, שעבודת השם הייתה מאוד מבולבלת, מאוד מעוותת, הרבה פעמים לא מרוכזת, ואפשר למצוא בה הרבה פגמים וטעויות לצערנו הרב. ולבסוף, שופט שאולי נדמה לי זכה לפרסום הגדול ביותר, השופט האחרון שמוזכר בארוכה בספר שלנו, הוא כמובן שמשון הגיבור. שמשון הגיבור, שהוא דמות משונה מאוד, הוא לוקח אישה פלישתית, הוא חד חידות, אחר כך עוד אישה, ואז האישה השלישית, שהיא מכשילה אותו, מגלחים את ראשו ואת שערו, וכוחו הגדול נגמר, ואז מגיע המוות המפורסם שלו, כן? תמות נפשי עם פלישתים, שמשון שהרג יותר פלישתים בחייו, במותו, מאשר בחייו. וזה מוביל אותנו בעצם לעוד נקודה מאוד מעניינת שצריך לשים לב אליה. מי האויבים של עם ישראל בתקופת השופטים? אני מזכיר, אנחנו מדברים על תקופה מאוד ארוכה, תקופת השופטים נמשכת קרוב ל-400 שנה, הרי היא לא מסתיימת בספר שופטים. אחרי ספר שופטים, כשאנחנו מתחילים את ספר שמואל, עוד יש שופטים. אלי הנהיג את ישראל, זה כבר מנהיגות רוחנית שנמצאת במשכן שילה, ולאחר מכן כמובן, אולי השופט שזכר התהילה לפרסום הרב ביותר, ובאמת היה הצדיק הגדול ביותר, זרע האנשים, שמואל הנביא, שגם הוא היה שופט. אם כן, מי האויבים שלנו במשך כל התקופה הזאת של קרוב ל-400 שנה? יש שלושה סוגי אויבים, וזה צריך לשים לב היטב. הסוג הראשון של האויבים זה הכנעניים שנשארו בתוך הארץ. יש ביקורת רבה, שאנחנו קוראים את ספר שופטים בפרק א', יש שם ביקורת גדולה על השבטים שלא הורישו את הכנעני כפי שצווה בתורה. הם השאירו רבים מהכנענים לחיות, ואני מזכיר לכם שבתורה כתוב שכן, לסיכים וצנינים יהיו בעיניכם, אסור לתת להם לחיות, לא תחיה כל נשמה, ככה כתוב על שבעת הממין, שהם יוליכו אותנו לדרך הרע, לעבודה זרה, ובכל מיני פגמים מרוחניים, מוסריים וחברתיים. ואם כן, חלק מהעמים האלה נשאר, וחלק מהשופטים נלחמים בעמי כנען החזקים מאוד. דוגמה מפורסמת זה באמת ברק ודבורה, שהם נלחמים ביבין, המלך, בסדר, שהוא מלך כנעני, שסיסרא היה שר הצבא שלו, ועל כך נאמרה שירת דבורה, הם דוגמה לעמי כנען שנשארו פה. העמים הנוספים שנלחמים בספר שופטים, זה העמים השוסים. זה עמים שבעצם נמצאים ברובם, בעבר הירדן המזרחי, מזרחית וים המלח, והם מדי פעם מגיעים למתקפות כאלה על עם ישראל, כן, באים, נותנים מתקפה וחוזרים, ומקשים מאוד את החיים של עם ישראל. דוגמה מצוינת לעמים האלה זה למשל מדיין, ששעבדו את ישראל לפני ימיו של גדעון, המלאק, שגם הוא משעבד את ישראל באותה תקופה, ומואב ועמון, מואב משעבדים את ישראל בתקופת אהוד שמושיע אותם, ועמון בתקופת יפתח, בתקופה מאוחרת יותר. והסוג של האויב השלישי זה אויב שמתחיל לצמוח בתקופת השופטים, גויי הים, שאנחנו מכנים אותם פלישתים. הפלישתים הללו כנראה הגיעו אלינו מאזור יוון וקפריסין. הם הגיעו דרך הים, והם היו שבטים של אנשים לוחמים, הם לא ידעו חקלאות ולא ידעו כלום, אין להם מלכים, יש להם סרני פלישתים, שזה כנראה מנהיגים צבאיים. עד היום זה נכנס לנו לחיים, יש לנו דרגת סרן בצבא, והסרנים הפלישתים האלה מנהיגים אך ורק מלחמות. פלישתים בגלל שהם באמת פולשים, הם פולשים לארץ דרך הים, הם הגיעו גם למצרים, והם מוזכרים בתעודות היסטוריות רבות, ומה שהם מנסים לעשות זה כמובן לכבוש כמה שיותר שטח, והם מצליחים לכבוש בהתחלה הערים על הים, בסדר, כמו אשקלון, ועוד ועוד ועוד, כמובן עזה הייתה עיר פלישתית, והפלישתים עולים ככוח מרכזי בתקופת השופטים. שימו לב, גם שמשון שנלחם בפלישתים בצורה מעוררת התפעלות, הוא לא מצליח לנצח את הפלישתים, הוא רק מצליח להשקיט את הארץ באיזושהי תקופה. מי שינצח את הפלישתים סופית בארץ ישראל, יהיה אך ורק דוד המלך. אותם פלישתים עוד יהרגו אפילו את שאול המלך, והמלחמה בהם תמיד תהיה קשה ואכזרית. זה הפלישתים. יש עוד אויב אחד קטנצ'יק שמופיע בתחילת ספר שופטים רק פעם אחת, והוא נורא מעניין. השיעבוד הראשון של ישראל הוא לקושן רשעתיים מלך ארם. הארמים בעוד מאות שנים יהיו אחד מהאויבים הקשים של ממלכת ישראל. בימי אחאב ועומרי, בתקופה ההיא יעלה הכוח הארמי מאוד מאוד. אבל בתקופה הזאת כנראה הארם הייתה איזו אימפריה מקומית שנשקה ממש לגבולות ארץ ישראל. בעצם המלחמה היחידה שלנו באיזושהי אימפריה גדולה במערך ספר שופטים, זה המלחמה של עתניאל בן כנז, שהוא נלחם בקושן רשעתיים ששיעבד את ישראל 8 שנים, והוא היה מלך ארמי. וזה נדיר מאוד, יש לנו אותו רק פעם אחת, ממש בתחילת ספר שופטים. אז בואו נסכם. מה בעצם אנחנו יכולים לראות בתקופה הזאת של השופטים? לפני הכל אנחנו באמת רואים ניוון רוחני ומוסרי גדול. אבל מעבר לניוון הרוחני, מעבר לעבודה זרה, שעם ישראל מתחיל לחטוא בה יותר ויותר ויותר, עד כדי כך שגדעון, הלא הוא ירובעל, שהוא רב עם הבעל, הוא מפחד לנתץ את מזבח הבעל והאשרה, ולבנות במקום את מזבח השם בעופרה. ולכן הוא לא עושה את זה ביום, אלא בלילה, ואז בבוקר כולם רוצים להרוג אותו, ורק אבא שלו מגן עליו עם איזה הסבר תיאולוגי מאוד משונה, הוא אומר לו, אם הבעל רוצה, אז הבעל עצמו יכול לנקום בו, וכדומה. ואנחנו רואים באמת המון, גם אותו גדעון עצמו, גם אחרי זה עושה אפוד, טרפים, והילו למוקש, הוא חוטא בזה. אנחנו רואים שיפתח מקריב את ביתו קורבן, דבר שהוא כמובן נגד התורה, בתורה קורבן אדם הוא אסור ופסול לחלוטין. ואנחנו מוצאים עוד ועוד ועוד עיוותים רוחניים כאלה ואחרים, שהשיא שבהם אולי שאפשר למצוא, זה בתחילת תקופת השופטים, אבל בסוף הספר, כמו שאמרנו, זה פסל מיכה. תקופה מאוד מעוותת, שבט דן לוקח להם, גונב בעצם ממיכה, את אותו הכהן, כן, יונתן בן גרשום הלוי, אותו הכהן גונב אותו, והוא יוצר שושבת של כהנים עד גלות הארץ. כלומר, העבודה הרוחנית המעוותת הזאת תמשיך מאות בשנים קדימה, לצערנו הרב בשבט דן. אבל לא רק זה הייתה הבעיה של עם ישראל. יש בעיה נוספת שקשורה בעבודות לבעיה של העבודה זרה, והיא הפילוג הגדול שיש בעם. אם אנחנו מסתכלים בספר יהושע, בספר יהושע אין פילוג בעם, העם מאוד מאוחד. כולם נלחמים זה לזה, כתף לכתף, ומשתפים פעולה ביחד בכל מעשיהם. בספר שופטים קורה משהו הפוך לחלוטין. יש מלחמות אזרחים חזקות מאוד. בפילג יש בגבעה כמעט נכחד שבט מישראל, שבט בנימין כמעט נכחד כולו. ואנחנו כל הזמן רואים שהורגים זה בזה ונלחמים זה בזה. שבט אפרים כועס על גדעון שלא לקח אותו למלחמה, וכועס על יפתח שלא לקח אותו למלחמה, ובאמת יפתח נלחם בשבט אפרים, ועוד 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 בעיות וצרות רבות שיש בין השבטים. אם כן, אנחנו יכולים למצוא כאן מוטיב חוזר. בזמן שהעם מפולג, כמו בספר שופטים, ואגב, כמו בספר מלאכים, אז גם עובדים עבודה זרה. ובזמן שהעם מחובר, אז עובדים את השם בתארה. אז בסיכום אני אגיד לכם, יש עוד כל כך הרבה מה להגיד על ספר שופטים, אבל אני לא רוצה למשוך אתכם יותר מדי. אז תרוצו ללמוד הספר הזה, באמת, על 21 פרקיו הנהדרים. אני לא חושב שיש ספר שכתוב בתנ"ך בצורה ספרותית כל כך יפה. כל מי שקורא אותו, הוא פשוט מתאהב בסגנון, בפרקים, בנוסח המיוחד שלו, בעברית המיוחדת שלו, בעומק של הדמויות. ולכן, מעבר לקדושה הגדולה שיש בספר הזה, מעבר ללימוד המוסרי העמוק שיש בו, יש בו גם המון המון יופי. אז באמת, תלכו ותלמדו את הספר הזה, ואני מבטיח לכם שאם עוד לא עשיתם את זה, אתם תהנו מכל שנייה. וגם אם כבר עשיתם את זה, אני עדיין ממליץ לכם מאוד, כי זה פשוט ספר נהדר ואפשר לחזור עליו שוב ושוב. אז שיהיה לכולנו בהצלחה.